יש ביטוי של רבי צדוק הכהן מלובלין, הספק שבלב, המלא גמתחי הספק. אנחנו ננסה לחשוב ביחד איך מחנכים את הילדים שלנו בהמשך לסדרה הזאת על חינוך גיל הרך, חינוך ילדים. איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו שלא יהיה בהם יותר מדי ספקות, שלא יהיו יותר מדי ספקות. דיברנו פעם שעבר על הקשר בין הרגש והשכל, שככל שהילד הוא חלש יותר רגשית, נכנסים בו יותר ספקות, כן? כלומר, ברגע שנגיד אדם עובר איזה טראומה, לדוגמה, חוויה טראומטית, אז יש לו חולשה רגשית, יש לו חרדות, יש לו כל מיני דברים שקורים לו ברמת הרגשות. דיברנו פעם שעבר על זה שהרגש, בעיקר עבודה עם הרגשות, זה עבודה שצריך ללכת איתם, נכון? לא להילחם נגדם. ברגש שלי זה רגש שלילי, ואני יוצא למלחמה נגד הרגש השלילי, אני עלול לחזק את הרגש השלילי, נכון? לעומת זאת, באותו רגע גם בא איזה מחשבה של ספק. אדם שנגיד עבר איזה טראומה באיזה מקום, באיזה מדרחוב, אז הוא עכשיו לא יעבור דרך המדרחוב, כי הוא בכל זמן בספק, האם זה לא יחזור באותו מקום, ואפילו לפעמים הוא גם לא יוצא מהבית שלו, כי אולי בכלל הרחוב מלא בפיגועים. אז מחשבת הספק, לעומת הרגש, אנחנו למדנו פעם שעבר איך אנחנו צריכים להילחם נגד המחשבה שבא מהספק. כלומר, אנחנו לא נותנים למחשבה הזאת מקום, ואיך? בגלל שהיא בדיוק תוקפת המחשבה הזאת כשאנחנו חלשים. כלומר, אנחנו צריכים להתרגל לרעיון שברגע שיש לנו מחשבה של יש משבר בזוגיות, האם להתגרש? לא. למה לא? כי עכשיו יש חולשה, אז אתה מעלה כל מיני רעיונות שהם לא קשורים בכלל לנושא. במקום להתמודד, בגלל שאתה עכשיו חלש ברגשותיך, אז אתה מעלה כל מיני תיאוריות. וכמובן שהתיאוריה הזאת יונקת מעולם מעוות ביסודו, כי הרי אתה עכשיו חולה. אז והעבודה, לכן רגש שכל היא עבודה בדיוק בדיוק הפוכה. כן, זה לגבי מה שקצת חיינו פעם שעבר, אנחנו נלמד ליישם את זה, כן, בכל מיני דוגמאות. אבל כבר השתמשנו בכל מיני דוגמאות של גיל הלא, שהילד מתנגד, ואני רוצה ללוות אותו ולבנות אצלו כוח. אני רוצה להשתמש, קוראים לזה בתקשורת גישור, אני רוצה לגשר, אני רוצה להביא אותו למקום של יתרון, לבנות אצלו כוח בזכות המשבר שלו. לדוגמה, הוא עכשיו הולך ברחוב והוא רוצה ידיים, רוצה שניקח אותו ביד כי הוא בן שנתיים, ואנחנו רוצים לו שילך ברגל כדי שיבנה כוחות. אז מה אנחנו עושים? אפשר להילחם נגדו ולתת לו לפקוד וללכת. זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי לא בנינו שום כוח. אפשר שזה יהיה גם דרך פינוק, שניקח אותו וזהו, ולאט לאט זה יבוא לבד. זה גם לא נכון. אנחנו מחפשים תמיד את דרך האמצע. בדרך האמצע, אנחנו מצד אחד נעזור לו לחוות רגש לא נעים של תסכול, כי לדוגמה ניקח אותו, שני ההורים בכל צד, ואחד, שתיים ושלוש, אז אנחנו נרים אותו כביכול, אבל בדרך הליכה. אז אנחנו נעזור לו לעשות תסכול שהוא לא בדיוק, שהמציאות לא הולכת בדיוק כפי שהוא היה רוצה. מצד אחד, מצד שני, אנחנו גם נותנים לו, מעבירים לו מסר של חום ואהבה, זה שאנחנו עושים איתו משהו. כן? ילד לא רוצה להתקלח, אפשר להילחם נגדו, ולהגיד לו, אתה מתקלח ולקחת אותו בכוח, בתר הזה, ולקלח אותו, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי זה לא בונה אצלו כוח. אפשר לא לקלח אותו, ולך לישון ככה מלוכלך, זה גם לא נכון, כי זה פינוק. אז הדרך הנכונה היא, בוא נעשה בריכה. למה זה נכון? כי הוא אוהב בריכה דווקא, זה מדבר אליו, ומשחקים באמבטיה. אז בדרך השלישי, אני מלמד אותו לא להיות מפונק, כי אני לא הלכתי בדרך משלו, בעצם אני קילחתי אותו, אבל זה בא בדרך כזאת שהילד הוא בונה כוח נפשי. דוגמה שלישית, ילד לא רוצה ללכת לישון, כדי להכיל שוב את ההתנגדות של הילד, שעכשיו אומר לא רוצה, אז אני יכול לשים אותו במיטה בכוח. לא, עכשיו אתה הולך לישון וזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי לא בנינו שום כוח. הוא פשוט קנוע על ההורה, זהו. הדבר השלישי, הדבר השני זה לאפשר לו לא ללכת לישון. הדבר השלישי, בוא נספר לך סיפור. על כל הדוגמאות האלה להגיד שיש פה עבודה עם שכל ורגש הפוך. מצד השכל, הספק, ברור לי שאני ההורה ואני צריך להיות זה שנותן כיוון לילד הזה בחיים. אני זה שצריך לתת לו מסגרת, כי אם לא, לא יגדל. אבל בעולם הרגשות זה הפוך, אני נותן לו מרחב. אם אני לא מרחיב לו את הטווח של הרגשות, גם את הסמכות אני לא יכול לתת. ודיברנו פעם שעבר על זה שיש לפעמים מצב של, כמו שנשלחו שאלות בדרך אינטרנט על אלימות, האם מותר להרים יד על ילד, מישהו שאל ואמרו חוסר שבטו שונא בנו וככה, ועל זה אנחנו רוצים לדבר. איך אנחנו פונים אל הילד, אל הליצנות שבילד, אל הלא רוצה של הילד שלועג לך, שמתחצף אליך, בעצם לא רואה אותך. הילד היום בגיל מאוד צעיר הוא כבר פוסט מודרני, הוא כבר מסתכל על ההורי שלו ואומר לו, מי אתה בכלל? כן? איך אנחנו מסתכלים על הילד הזה בצורה בוגרת ובונה להמשך לשיעור הקודם? ויבוא המלאק וילחם ישראל ברפידים. הסוד של המלאק זה לבדוק מתי אתה ברפיון ידיים. מתי ריפת ידיים מתורה, כן? מתי נחלשת מלימוד תורה. כלומר, הוא מחפש את החולשה. הוא מחפש את המקום שאדם הוא חלש. ברגע שהוא מרגיש, גם בתקשורת לומדים, ש97% כן? אדם שעושה רעיון בטלוויזיה, 95%, 7% של המסר שעובר למי שצופה בטלוויזיה, זה שפת הגוף של המדבר. כלומר, אין כל כך הרי עניין במה שהוא אומר, כי תכנים אנחנו שומעים כבר כל היום, אבל נורא חשוב איך הוא נראה. כן? אם הוא נראה יפה, לא נראה יפה, זה מה שבערך מעסיק את הצופה, כי זה הקליטה. אנחנו קולטים מסר של עוז, של כוח, או מסר של חולשה. כן? זה ככה לפי הקליטה. ולפי הקליטה של האם יש בו עוז או יש בו חולשה, אנחנו נעלה כל מיני רעיונות. אם יש פה חולשה, אז כנראה שמה שהוא אומר זה לא בעל תוכן. אנחנו מצמידים את התחושה אל השיפוט. השיפוט שלנו הופך להיות שיפוט, אם כן, רגשי. אז מה שקורה בפסוק הזה, כתוב ויבוא המלאק, אז רש"י מביא מדרש נורא חשוב לנו. ויבוא המלאק, סמך פרשה זו למקרא זה, לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צחקיכם. ואתם אומרים, היש השם בקרבנו, זה מה שהיה בפסוק הקודם, היש השם בקרבנו. עם העין. חייכן שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים אליי ותדעון איכן אני. אז הוא מביא לנו סיפור שמסביר את הסיפור הזה של הכלב. מה הסיפור הזה של הכלב? משל לאדם שהחכיב בנו על כתפו ויצא על הדרך, היה אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא, תול חפץ זה ותן לי. והוא נותן לו. וכן שנייה וכן שלישית. פגעו באדם אחד, אמר לו אותו הבן, ראית את אבא שלי? אמר לו אביו, אינך יודע איכן אני? מה, אני נותן לך כבר 3 פעמים את מה שאתה רוצה ואתה שכחת אותי? מה עשה? השליחו מעליו, הוא בא כלב ונשכו. כלומר, מאיפה בא הספק? ספק בא מזה שאתה נותן, אתה מפנק את הרגשות. ואז אין כוח עמידה, אין כלים ברגשות. אדם, אין לו כבר אפשרות לעמוד בניסיון. אין לו אפשרות להעריך, לתת ערך לדברים. כלומר, חיים של לצנות, חיים של ספקנות, זה חיים של חולשה רגשית, שאדם הוא יותר מדי קיבל את הכל, והוא לא מספיק בנה כלים לרגשות שלו. ולכן, כשאנחנו עובדים דוגמה עם אנשים כפייתיים, עיקר עבודה זה עבודה של ליצור כוחות לרגשות, כי הרי עכשיו הוא מבולבל, וכל דבר אומר, כן ליטול ידיים, לא ליטול ידיים, כן לסגור הדלת, לא לסגור הדלת, כן אמרתי קחת שמה, לא אמרתי קחת שמה, כן התכוונתי, לא התכוונתי, ואתה אומר לו, די, מספיק, ואתה מלמד אותו איך לשאת לפעמים תסכול, שלפעמים אתה לא יודע, ולא נורא שאתה לא יודע, זה בסדר, זה חלק מהחיים. אז מה יש בשביל זה? קודם כל, מה עושה העבודה הזאת של הדוגמה אצל הכפייתי? הוא מקרר את האדם, כן? זה מה שעושה הספק. הספק מקרר, כי קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, הוא מעייף אותך, הוא מרוקן אותך מתוכן, כי אתה עסוק לחשוב על זה שאתה חושב. אתה לא חי את החיים. אתה כל הזמן עסוק בלחשוב על זה שאתה חושב. ולכן לא ירא אלוהים. אין אמונה במקום הזה. כי מה זה אמונה? אמונה זה הפוך מזה. אמונה זה לראות שמעבר למה שאתה חושב שאתה יודע, יש את הלא ידוע, והלא ידוע הזה הוא אוהב אותך, מה שנקרא. האמונה זה להתחבר לשורש טוב, למרות שאני לא רואה עכשיו, אני לא מבין עכשיו, אני עושה סתם מעשים, אבל דע לך, הכל מבפנים מתוקן. אז זה נקרא שיש שלושה כוחות בתיקון של האדם. כן? כתוב במעשה בראשית, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נעשה, כוח ראשון. כוח של עשייה. אדם הוא מבחינת נעשה. כלומר, הוא מבחינה של עיסוק במציאות, מחובר למציאות. כן? התעסקות, עשייה. דבר ראשון. שלב שני, בצלמנו. מה זה כוח של צלם? דיברנו זה פעם. מודעות עצמית. מה שמרומם את האדם זה קודם כל העשייה. הדבר השני זה, אמר רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה, נודע לו שנברא בצלם. זה שיש מודעות שנבראתה בצלם, זה בונה אצלך כוח נפשי. זה ההבדל הגדול בין פסיכולוגיה שהיא יהודית לפסיכולוגיה שאינה יהודית. פסיכולוגיה שהיא יהודית היא פסיכולוגיה שבסך הכל עוזרת לאדם להאמין חזרה בזה שהוא נברא בצלם אלוקים. ושהכל מתוקן בשורש. לכן, כוח של צלם, כוח של מודעות עצמית, שאתה חושב טוב, כי אתה חושב פנימי. אתה חושב שבעצם העולם לא נברא אלא רק בשבילי. כן? אתה מחובר לחלק הטוב שבך. צלם. הכוח השלישי, דמות. מה זה הדמות? הכוח השלישי שמרומם את האדם, הראשון זה עשייה, השני זה צלם, השלישי דמות דמות, כוח המדמה. כוח המדמה הוא זה שמסוגל לרומם את הראייה שלך. מה שאמרתי על הצפייה בטלוויזיה, הפוך מזה זה ראייה פנימית. ראייה פנימית שאתה, כל סוגיה שאתה שומע בחדשות, מרים את המבט קצת יותר גבוה. קצת מתרומם מעל מה שאומרים ומה שאומרים כל הזמן. כן? כלומר, אתה לא יכול לשמוע רדיו בלי שמספרים על זה. אז אתה לומד תורה, כלומר, אתה לומד גם לשמוע, אבל גם לשמוע מעבר למה שנאמר. אתה לומד לפתח את הראייה הפנימית שלך. יש לך ראייה יותר ויותר פנימית. כי אתה תרגלת את עצמך לראות מעבר למציאות. אתה רואה מציאות, אתה מבין שמה שאתה רואה זה לא נכון. אתה רואה מנתח שמרים סכין והולך לחתוך את הבטן של המסכן ששוכב על המיטה, אתה מבין שהוא הולך להציל אותו. אתה רואה מעבר למראה החיצוני. אז תרגלת פה שתי כוחות, שלושה כוחות. אחד של עשייה, שני של מודעות, כמו עם השכל, שלישית עם הרגש, לא השארת את הרגש למטה. לא הספקת רק בלהסתכל הכל בראייה חיצונית, אלא עברת את הראייה שלך לראייה פנימית. כנגד זה, יש לנו שלושה מצוות חשובות, שהם השלושת המצוות היחידות שלעתיד לבוא לא יתבטלו, עם קורבן תודה. מה הם השלושת המצוות האלה? כנגד העשייה, מתנות לאביונים ומשלוחי מנות. אתה הולך לעסוק בפורים בעשייה כזאת, שכל המגמה של העשייה היא עשייה פשוטה רי, אבל היא עשייה שהולכת להראות לך שהאדם הזה, הזר הזה שנמצא לידך, הוא אח שלך. אתם מחוברים זה עם זה. עשייה של כל ישראל ערבים זה לזה. עשייה שמאפשרת לך לחוש שאפשר במעשים פשוטים לאהוב, להתחבר, להרגיש את הערך הסגולי הנשמתי שיש, שמחבר בין אחד לשני. אז יש דבר כזה שיש מעשה טוב, כן? מעשים טובים. לכן, על שלושה דברים העולם עומד. על תורה, על עבודה, וגמילות חסדים. גמילות חסדים זה זה. אתה גומל חסד, לקחת את הגוף שלך, עשית טוב. כן? את כל הרמח איברים שלך, שסגידים שלך, פעלת להטיב. אז גילית בזה שבממד הנמוך הזה, כביכול השפל הזה שנקרא הגוף העקור, הראית שאפשר שיהיה הרשמה מעין עולם הבא, שהגוף הזה יהיה פועל אמת בעולם. דבר שני, כוח שני שנקרא על שלושה דברים העולם עומד, על התורה. מה זה תורה? תורה שכנגד בצלמנו. אמרנו, מה זה תורה? מודעות עצמית יהודית פנימית, שאתה לומד לחשוב בכל דבר יותר פנימה, יותר אלוקות. אתה מתרגל את החשיבה שלך להיות יותר אלוקית. כנגד זה מצוות קריאת מגילה. מה זה קריאת מגילה? אתה לעתיד לבוא, יהיה לך את המצווה הזאת. מה זה לקרוא את המגילה? לקרוא מגילה זה לקרוא ספר תורה ששם השם נעלם לחלוטין, ולעומת זאת הכל עניין של הקדוש ברוך, של השגחה. אתה קורא סיפור, אין שם השם, אבל כל התורה הזאת שאתה לומד היא כל כולה בא ללמד פסוק פסוק איך הקדוש ברוך הוא פועל בחושך. איך במצב שאתה נמצא בערפול תודעתי, אתה כבר לא מבין כלום, איך הכל נעשה בצורה מדויקת, איך הקדוש ברוך הוא מביא את העולם לתיקונו, איפה שאתה חשבת שאתה כבר זהו, כבר אין לך תקווה. אז זה כנגד בצלמנו, מודעות היהודית הפנימית הזאת של בצלמנו, לראות את הצלם, לראות את האור איפה שיש חושך. והמצווה השלישית שבאה הפעם לתרגל את המדמה שלך, כנגד התפילה, זה נקרא על העבודה, כן? שלושה דברים העולם עומד, שבא לתרגל את המדמה שלך, הרי התפילה היא באה לרומם אותך מרגשות שפלות לרומם רומים של, של, של הראייה הפנימית, שאתה ב-18 במדמה זך נמצא בהתאבות עם הבורא, שאתה מגלה את רצונו, אתה בראייה פנימית. אז העבודה הזאת של התפילה זה עבודה שהפכה את הרגשות שלך לכוח של ראייה פנימית עמוקה. וכנגד זה יש לנו מצוות משתה, שיש לנו מצווה שמה לשתות יין ולפסומי עד דלא ידע. כלומר, מה זה עד דלא ידע? זה בדיוק במקום הזה של הלא נודע, איפה שהדברים כבר מצטיירים מעבר לשכל, ואיפה שהכל שמה אחד. אז השלושת המצוות האלה באות בשלושתם בדרך משלהם להראות שלפעמים אתה חשבת של שתי רשויות. אתה חשבת במושגים שיש רשות שנקרא עולם הזה, ומנותק לגמרי מעולם הבא, כי אתה הקשבת לכל של המלאק, שאומר לך שיש שתי רשויות, שהעולם הזה הוא נפרד מעולם הבא, ולכן למה לי עולם הבא? למה לי להתפלל? למה לי לקיים תורה ומצוות? אני מתלוצץ, מסתכל עליך, אומר לך, מה אתה עושה? יהודי, מה אתה? השתגעת? ואתה מסתכל עליו, אתה אומר, לא, אני יודע שיש לי כאן שלושה רבדים של אפשרות לחבר בין חיי המעשה, בין החיים למטה, חיי המעשה, חיי הרגש, חיי השכל, לבין האור הנעלם. שבשלושת המצוות האלה אני מראה שלמרות שלכאורה זה נעלם, לכאורה סתם מעשה, לכאורה סתם קריאה של סיפור, לכאורה סתם שותה יין, בשלושת המצוות האלה אני מגלה שגם בנעלם הקדוש ברוך הוא נמצא, או יותר מזה, דווקא בנעלם, דווקא במקום שאתה לא מבין. זה מה שקורה בטיפולים. בטיפולים נפשיים, יש איזה שלב בטיפול שהמטפל והמטופל כבר לא מבינים מה קורה פה. לדוגמה, האדם שחי בדמיונות, שחי בפסיכוזה, הוא נמצא באיזה מצב כזה שהוא מביא את השיגיון שלו בחדר, ואז יש הרפול מוחלט, כן? אף אחד לא מבין כלום. במקום הזה יש אקט של ריפוי. במקום הזה המטופל יוצא מהחדר הטיפולי משהו שקרה אצלו, כי הוא הצליח לבטא את הנעלם. אז אותו דבר כאן, ברגע שאתה חג פורים, אתה חוגג פורים, אתה מסוגל להפוך את המעשים שלך, את התודעה שלך ואת המדמה שלך לאלה שמסוגלים לשאת את הנעלם, ולכן לחנך אותם כנגד כוחו של המלאק, כי המלאק תוקף בשלושתם. יש עמלק, יש ספק שתוקף בחיי המעשה, יש ספק שתוקף במחשבה, יש עמלק שתוקף לך, לא מאפשר לך לראות את הדברים מבפנים. לך מה, שום דבר יש בבפנים, הכל איך שאתה, העיקר לזרום, העיקר להרגיש מה שאתה מרגיש, תעזוב את הסיפורים של ראייה פנימית. כן, בבקשה.
מה בדיוק הקשר בין המדמה לרגש?
בין המדמה לרגש. הרגש הוא בתחילת התאבותו, דיברנו על זה כשדיברנו על בגרות הרגשית של הצד הגבר, הצד האיש שבאדם, הוא מתחיל באדמה והולך לאדמה. כלומר, הרגש בעצם זה דמיונות שווא, זה פנטזיות, זה בלבול כזה רגשי, שאתה פעם רוצה, כן, איך ילד קטן עושה, פעם הוא בוכה, פעם הוא צוחק. הוא לא, האיש הזה לא בדיוק יודע מה הוא עושה. עכשיו הוא שמח, פתאום הוא בוכה וצועק, ואתה נותן לו גלידה, הוא שמח. מה זה? בלבול. כל מה שהוא רואה, כל מה שקורה באופן מיידי, הוא מתחגש. אז לכן יש בו תומה אצל, כן? לעומת הנוצרים שאומרים שהתינוק הקטן הוא אלוקי כזה. אנחנו יודעים שיש פה נשמה אלוקית, אבל בעצם מצב של תינוק, מצב של תומה, מצב של חוסר חיבור אמיתי לרגשות. כי אתה מרגיש, והרגש הוא לבילי, כן? הוא לא מחובר פנימה. אז אתה עכשיו צוחק, עכשיו אתה צריך בוכה. לעומת זאת, אז האיש הזה, הקטן, הוא חי בדמיונות. זאת אומרת, הוא עכשיו מדמיין שיש לו עכשיו גולות, אז הוא שמח. מה, על מה אתה שמח? אדוני, אתה ראית במה אתה שמח? ראית, זה גולות סך הכל. מה, לפעמים זה ממשיך בגיל המבוגר, יש אנשים המכונית שלהם, וזה. ויש, וזה חיים של דמיונות. חיי חומר זה חיי דמיונות. וחיי רגש. שהכל צריך כל הזמן להרגיש כזה, 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 כזה. כל הזמן, כן? להרגיש חזק. וזה אדם הנמוך, השפל, החומרי. לעומת זאת, האדם הרוחני הוא אדם שלקח את כל הרגשות, את כל השפלות הרגשית הזו, ותרגל את עצמו לעורר את הרגשות שלו, אבל במקום מאוד מאוד ציורי, מאוד פנימי. הוא מתחגש, הוא ב-18, כן? כשהוא מתפלל 18, כלומר, הוא הביא את הרגשות שלו ברמה של אומנות, של יצירה, של עבודת השם, של מקום שהוא מסוגל לראות יותר מבפנים. אז הוא שמח. אז הוא רואה אור של שמחה. זה לא שמחה נמוכה. אז העבודה של המשתה זה. כלומר, אתה סך הכל פוגש חברים, מספר בדיחות, יש אווירה כזאת כביכול לצנית ומצחיקה. אבל כל הצחוק הזה בא לעזור לך להגיע לראייה יותר עמוקה של המציאות. לראות שמעבר למה שקורה, יש רק מהשם, כן? מקרה רק מהשם. יש, יש, יש דבר פנימי שמחבר בין האנשים, והאהבה הזאת, החיבור הזה, נובע מעוד פעם אותה ראייה פנימית. לכן כשאתה מחנך ילד לרגשות שלו, אתה עוזר לו, וזה מה שאנחנו רוצים להגיד כאן, להתאפק. אבל אתה עובד עם שתי כוחות, כן, הפוכים. אתה מתחבר אליו, אמרנו, ואתה עוזר לו לראות מבפנים את מה שהוא באמת רוצה. ילד שרוצה גלידה, הוא רוצה אהבה. התפקיד של המחנך זה להביא אותו מהגלידה אל האהבה. אז עכשיו הוא עסוק בגלידה שלו כי הוא חי בדמיונות. ושוב, זה לפעמים נמשך אצל מבוגרים גם כן. אבל הדמיון הזה מאוד עוזר לנו. אנחנו לא רוצים לחסל אותו. לא רוצים להגיד לו, היום בבית שלנו לא יהיו יותר אף גלידה. כן? לא נכניס שתייה. הכל מים, לא נוכל בשבת אלא רק לחם, כן? אין דבר כזה. משאירים את הדמיון ומלווים אותו לאט לאט לבגרות רגשית, למקום שהילד כבר מעצמו כבר סולט מגלידות, הוא כבר לא רואה את עצמו אוכל גלידות, צבעי מאכל זה נראה לו כבר מגוחך. אז כדי להביא את הילד למצב כזה, ההורה צריך להיות במצב כזה. ולתרגל אם כן את המדמה שלו להיות רואה מבפנים יותר. אז הבניין של השבירה של המלאק זה בניין תמיד שנקרא חד סמכה. כלומר, זה בניין בפנימיות, כתוב שזה בניין כזה שאדם הוא רוצה רק לקבל לעצמו. אני רוצה לעשות מעשים לתועלת. אני רוצה לחשוב רק אקדמיה, כלומר אני רוצה לחשוב במושגים של לחוש מקצוע, כן? אני חושב מבחוץ, אני רוצה את הדמיון שלי לחופש באילת, כן? כלומר אני לא... והפוך מזה, האדם שמבין שהוא... ולכן זה חד סמכה, כלומר זה כל הזמן אותו דבר, אתה מחפש רק את האגו שלך, כן? זה נקרא אני אמלוך, אתה מחפש שיהיה לך טוב. וברגע שלא טוב, מיד אתה אומר, יש אלוהים במקום הזה? אתה מיד מכניס ספק. כי לא טוב לי. כן? אדם חי חי נישואים, פתאום יש משבר, משברון, אולי נתגרש. כי לא טוב. אז אם לא טוב, מה אנחנו? כל דבר. ברגע שאדם הוא לא בוגר ברגשותיו, אז הוא עלול לפתח כל מיני רעיונות, אבל זה לא רעיונות באמת. זה לא... כי זה אותו רעיון הרי. זה רק להציל את עצמי. אשתי לא מצליחה להיכנס לרעיון, אני מתגרש. אני לא יכול לאהוב אותה. הכל לתועלת. אם זה לא טוב לי, אני לא מתמודד. אם הילד הזה לא מתאים לי בהתנהגויות שלו, אני או יפנק אותו, או יתנהג באלימות איתו. בשתי מצבים זה אותו דבר, זה אותו אלימות. או פינוק או אלימות. בשתי מצבים זה אילמות. אני משאיר את הילד בשקט, ואני לא מפתח אצלו כוחות נפש. מתי אנחנו מפתחים אצלו כוחות נפש? כשאנחנו מפגישים אותו עם שתי העמדות, זה נקרא מבנה תלת קווי. כן? מבנה תלת קווי של שלושה קווים, כלומר, אתה בונה אצלו שתי אסטרטגיות הפוכות. לכן, אין יותר שטות מאשר אנשים שבחינוך או בטיפול הם בעלי אידיאולוגיות. אידיאולוגיה בעבודה זה תמיד פסול. כי אתה עובד עם כל האידיאולוגיות, אתה עובד עם כל השיטות. פעם הילד צריך חיבוק, פעם הוא צריך גבולות. אתה לא איש רק חיבוק. למה זה לא טוב? כי אתה לא מחובר לילד הזה. אתה מחובר לפנטזיה שלך. שהכל יהיה שקט פה. שהכל יהיה כמו שאתה רוצה שזה יהיה. רק כשאתה פוגש את המציאות, באמת, אתה בונה אצל הילד הזה כוח של אמונה. כלומר של אמון. דיברנו על זה, על התינוק עם הבקבוק. ילד שרוצה בקבוק, רוצה לנוק, והוא לא מקבל מיד, אבל הוא שומע הכל, שומע, עוד רגע אני בא חמודי שלי, הוא לומד לצייר את הנעלם בדמיונו, ואז לשאת את הנעלם. הוא ילד בוגר רגשי, כי הוא ילד שלא מפונק. הילד שהוא לא, גם לא מוזנח וגם לא מפונק, הוא ילד שנותנים לו אפשרות להמתין. זה המתנה מלשון כתר, מלשון אמונה. שאדם לומד להמתין ומאפשר שהדברים יהיו בציור. אז אם אני חוזר אל הילד שלנו שדיברנו בהתחלה, זה בדיוק זה. הילד הזה, הוא עכשיו לא יקבל את מה שהוא רוצה. כי אני לא רוצה לתת לו עוד גלידה, כי אני אתן לו כבר גלידה. אי אפשר לתת לו שתי גלידות ביום. למרות שקיץ חם, אבל לא להגזים. אז מה אני עושה איתו? אני עובד איתו בדרך שאני אומר לו, אתה יודע מה? אני אחשוב על זה, זה רעיון טוב. זה טוב להגיד לילד, אני אחשוב על זה. תן לו להמתין. אתה לא אומר לו לא, אתה אומר לו כן. אתה אומר לו, אתה יודע מה? אם אתה מתנהג יפה, מחר אני אקנה לך גלידה. אתה אומר לו, אתה שואל אותו, מה כבר? אולי אכלת כבר גלידה, לא? אתה מדבר איתו. אתה יוצר איתו שיחה, דיבור, אתה פוגש אותו. אתה מעורר אצלו את הצחוק, אתה צוחק איתו. חוש הומור, יפה מאוד. כל זה הופך את הילד לילד יותר חזק. שלמד שלא הכל מגיע לו. אז על זה נאמר, חוסר שבטו שונא בנו. השבט הוא לא במכות, כן, לגבי השאלה שהייתה אז באינטרנט. השבט זה לא במכות, למה? כי כמה טיעונים. טיעון ראשון, ההורה בדרך כלל, היום בעיקר האב, לא רואה את הילד שלו. הוא רואה את הילד שלו שעה ביום. מה, אז הוא יחזור מהעבודה, יתחיל להרים יד בכל הכיוונים, כן, כדי לחנך אותו. כדי לבנות גבול של שבט, צריך קודם כל שיהיה קשר. אפשר להגיד 90% חיבור, 10% שבט. מה זה שבט? סמכות. למה גם זה סמכות היום ולא מכה? עם מקל? כי הנפש של הילד של הדור הזה, זה לא הנפש של הילד של פעם. יש לנו כאן עסק עם ילדים ענקים, זה דור שמבקשי פניך, שצריכים את הפנים, והם צריכים שהדברים יבואו ממקום מעודן יותר. זה דור כזה שכשאתה הולך לרופא שיניים, והזריקה של ההרדמה טיפה כואב, אתה מחליף רופא שיניים. כשלפני 50 שנה היו קושרים את השן לדלת, סוגרים את הדלת. נכון? ככה היו קרים פעם שן. אז זה דור של אנשים מדינים יותר. אז מה אתה עושה עם אנשים מדינים יותר? אתה בונה כלים, אתה בונה כלים בדרך עדינה. אז העדינות של ההורה... הוא יכול להיות בשבט. מה זה בשבט? תן לילד לפעמים לפקוט. לא נורא. אמרת לילד, עכשיו אתה הולך לחדר, כי אתה לא יודע להתנהג. והילד בועט בדלת, וצועק, ולא יודע מה, ואתה נותן לו. תאפשר לו לפעמים להרגיש רע, לא קרה כלום. למה? כי זה קורה בשבת, בדרך כלל. כי בשבת, ב-90% מהזמן סיפרת לו סיפורים, שיחקת איתו גולות, הלכת איתו לבית כנסת, סיפרת לו סיפור של תורה, וכו'. אתה חווית אותו. אז אם חווית אותו ואתה יצרת קשר של 90%, אני אתן לך עכשיו 10% עליך, בסדר. אבל לא ייתכן שהחוויה החינוכית היא החוויה של מלחמה, כן? אז העבודה שלנו היא עבודה לא עם הילד, אלא על המלכיות שאצל הילד. יש בתוך הלב שלו כל פוסט מודרנית כזאת. הכל הפוסט מודרני הזה אומר לך, אתה כלום, זה הליצן, הכל גולש. אין באמת ערך לשום דבר. לכן הוא תוקף את ישראל, כי מה התפקיד של ישראל? תפקידו של ישראל להראות שלכל דבר יש ערך. יש ערך לזמן, יש ערך לכל יום, יש ערך לשבת, יש ערך לאיש, יש ערך לאישה. יש ערך לזה, יש ערך לזה. כל דבר הוא בעל ערך. ירושלים, ארץ ישראל וכל הארצות. כל דבר בעל ערך. זה הקדושה. הקדושה באה לתת ערך לכל. בא עמלק, תוקף את ישראל. כשהוא בא לתקוף את ישראל, הוא בא להגיד לנו, תשמע, כל העולם הזה גבייה, מת. אין בזה כלום, הוא ראשית גויים, כלומר הוא האידיאולוגיה של הגבייה. להגיד שהגוף יכול ושתו כי מחר נמות. אין לגוף הזה כלום. תחיה אותו בכיף, מה אתה כזה דוס? ולמה? כי הוא לא מאמין שחי עולם הבא חודר לתוך חי עולם הזה. שחי עולם הבא וכל עולם הזה ככה. הצדיקים של הדור הזה, צדיקים שמסוגלים גם לאהוב לכן את עולם הזה. כן? תסתכלו בורות הקודש, ג' קוף עין ג' כל מיני מאמרים של הרב קוק מספר על זה שהצדיק של הדור הוא צדיק שיודע גם להתחבר לעולם הזה, למציאות הזאת. כן,
אם למשל הגעת למצב כאילו שהילד כבר עשית את אותו טעויות, איך אפשר לתקן את זה?
כשעושים טעויות עם ילדים זה בכלל לא נורא, כי ברגע שאנחנו מתקנים את זה בלב ומתקנים את זה בשטח, הדברים יהיו מתוקנים גם אצלו. זאת אומרת, בעצם יש תשובה לעולם. זה חשוב לכל הסוגיות בחינוך ובכלל. כל חטא יש לו את התשובה שלו. מה זה תשובה? תשובה זה ממש לא רק מחיקה, אלא זה להפוך את לפעמים את הזדונות לזכויות. זאת אומרת, זה אפשרות להפוך את הרע, את המר למתוק. שאם נפלתי בדבר מסוים, והילד שלי רואה אותי פתאום שאני דווקא עומד במקום אחר, ואני דוגמה, אם זה דוגמה יותר עכשיו סמכותי, הוא רוצה לחבק אותי, כי הוא מבין שעשיתי עבודה על עצמי. הוא מעריץ את זה מאוד, הילד. הוא רואה שאתה פה אדם, הוא נמצא מול אדם שעובד על עצמו. כן? אז זה העניין שלו. למרות שלפעמים הוא ממש מוסר את נפשו כדי להראות לך הפוך. להראות לך שאתה לא שווה ו... אבל ברגע שאתה מראה את את הדוגמה, ברגע שאתה במקום הנכון, הוא ישמח. הוא רוצה סך הכל, הוא רוצה אב. כן? הוא מעוניין בזה. אנחנו באים ללמד לילד שתי כתובים מקרישים זה את זה, את שבוע נקודה של יחיע ביניהם. אנחנו מראים לו שהמציאות היא מלאה בהתנגדויות. ושאנחנו כל הזמן פועלים בצורה קצת שונה. אומנות החינוך זה כמו באמונה, זה קו האמצע, זאת אומרת, זה קו שמאזן כל הזמן דין וחסד, נתינה, כן, חיבור וסמכות. כל הזמן אנחנו באיזה קו מאזן כזה בין שתי הכוחות האלה. ואם אדם הוא שוב רק אדלר או לא משנה איזה שיטה, אם אתה רק, זה בעייתי. זה בעייתי כי אתה עלול לפספס את שאר הגישות. וכל גישה אומרת איזו אמירה שהיא חלק מהאמת, כי האמת נהדרת, הדרים הדרים, וצריך ללכת פה ולקחת מכל שיטה את הפנין, כן? יש איזו פנינה כזאת, חלק מתוק. אז זה העבודה שלנו. עבודה, אנחנו פוגשים את השיטה של הליצן, היא בדרך כלל שיטה דטרמיניסטית לכן. למה הדטרמיניזם קשור לליצנות? כי הדטרמיניזם אומר, העולם הזה יש לו את החוקים שלו. תשמע, יש לך בעיה עם הילד הזה, בגלל שזה גנטי, יש לו גן בעייתי. כן? אדם עם מחלה נפשית, אומרים לו היום, זה גנטי. תדע לך, כל החיים שלך תצטרך לקחת תרופות. הפרעת קשב וריכוז זה גנטי, הכל גנטי. והמחקרים הוכיחו בדיוק הפוך. ואין מחקר היום שמסוגל להוכיח שמחלה נפשית או משבר, זה גנטי. שהלימוד גנטי, שהעישון גנטי, ניסו להוכיח את הכל שזה גנטי, ושום דבר לא גנטי. נורא חשוב לנו. למי? בעיקר למי שרוצה להוכיח שעולם הבא ועולם הזה מחוברים זה עם זה. ואנחנו מראים את זה בעיקר בפורים, אבל לא רק בפורים, אמרנו שלעתיד לבוא, זה יהיה המצווה. כלומר שזה זה, זה כנראה העבודה של היהודי. העבודה של היהודי להראות שבכל דבר, בכל מעשה, יש אפשרות לפעול טוב. בכל עבודה של שכל, של חשיבה, אפשר לחשוב פנימה, ואז לתקן. בכל עבודה עם הרגשות, אפשר לעבוד עם הציורים הפנימיים. מה זה ציורים פנימיים? ראייה יותר עמוקה. ברגע שאדם הוא גם מתפלל, גם לומד וגם עוסק בגמילות חסדים, ברגע שאדם הוא מסוגל להפוך את כל הגורמים האלה בחיים שלו למחברים עולם הזה ועולם הבא, הוא אדם שעסוק בתיקון העולם. כן? זה לא כלום. ולעומת זאת, המלאק בא הפוך. הוא בא לקפוץ באמבטיה של מים רותחים, להגיד לך, אני מוכן למות אפילו, להראות לך שאין דבר כזה חם, אין דבר כזה קר. אתה חשבת שיש הבדל? אין הבדל. הכל אותו דבר. הכל אותו דבר. אתה חשבת שאתה ישראל בעל ערך בינלאומי? ממש לא. אתה שום דבר, כלום, עוד איזה עם. הוא אומר המלאק, תלמד תורה, אין לי בעיה. תלמד תורה, תהיה אפילו ספרייה מתהלכת של ספרי תורה. אבל בבקשה, אל תתלהב בעבודה. אל תהיה אדם שחי את התורה, אל תהיה אדם שמכניס את התורה בתוך המציאות. אל תהיה פנאט, כן? אוהבים אותך כשאתה שקט כזה, קצת חיוור, יושב בספרייה, כמו שאני זוכר בצרפת, איך הייתי יושב ככה בספריות, ללמוד רפואה, כל מי שמתעטש קצת, כולם מסתכלים, כזה, תחיה בעולם שקט כזה. כי אם אתה לא חי בתורה שקטה, ובלי לבלבל, שיהיה לך דסק בסוכנות היהודית, שנקרא דסק דתים כזה. בשביל הדתים יש גם מחלקה שנקראת לדתים. אבל אל תהפוך את התורה לאידיאולוגיה, לכוח חיים, לעוז, לא. אלא תישאר אדם מאוד מאוד קר. מאוד חשוב לי, כי זה העבודה שלי. אני רוצה לקרר לך את אדם, שבעזרת השם תהיה אדם בלי עוצמה. אז לכן, אם אני חוזר למה שהשבוע שעבר, אם אנחנו עובדים עם הספקות, אין לנו מה להתווכח עם הספקות בכלל. אנחנו אומרים לאדם, אתה מעלה עכשיו ספק שאולי החיים שלך אין להם משמעות ולמה לך חיים? תעזור, סתם. מי אומר לך אולי זה נכון? זה בטוח לא נכון. הרי למה זה לא נכון? כי אתה מעלה את המחשבה הזאת כל פעם שאתה מרגיש לא טוב, שמת לב. ולא רק אתה, לכל העולם כולו מעלה את המחשבה הזאת דווקא כשהוא לא מרגיש טוב. אז מה לך והמחשבה הזאת? זה סתם מחשבה חסכת ערך. ואם אדם הוא, יש לו מחשבות של ייאוש, זה אותו דבר. ואם אדם יש לו מחשבה שמתחילה באולי, זה אותו דבר. כי מה שמתחיל באולי זה תמיד ספק. כן? אולי לא ילמד בישיבה הזאת, לא ילמד בישיבה אחרת, אולי, אולי, אולי. האולי הזה משגע. משגע, כי הוא הופך את האדם כל הזמן לשטחי, שאף פעם לא מתעמק. כי לשום דבר אין ספי הרצון. כן? כל דבר הוא יחפש את הטוב החיצוני, הוא אף פעם לא באמת יחפש את הטוב הפנימי העמוק. כי הטוב הפנימי העמוק זה בדיוק במקום שאתה נמצא, אם האישה הייתה התחתנת, והילד הזה הוא לא סתם הילד שלך, והילד הזה הוא יעזור לך, הוא יבנה אותך, כי הוא חלק ממך. ושום דבר לא במקרה, גם בגאולה, אם קורה ככה וככה בהיסטוריה של עם ישראל, זה שום דבר לא במקרה, הכל בא לספר לנו סיפור עמוק, זה המגילה. הכל בא לגלות, מגילה משנה לגלות. יש אנשים שלומדים סודות התורה, משאירים את הסודות סודיים, שהכל יישאר סודי, שאף אחד לא יבין כלום. מגילת אסתר בא להגיד לנו שכל הנסתרות האלה באנו היום לגלות אותם. זה הדור. חוכמה בחוץ תרונה. שהכל יהיה כל הזמן בשירה, בחוץ, שנראה את האור הזה אינסופי. אז לכן האור שמתגלה בפורים זה האור שלא מתגלה בכל ימות השנה. כן, זה אור מיוחד שבא ממקום הכי הכי גבוה, פלא פלאים. אנחנו היינו חושבים שזה חג כזה דרבנן, מה שנקרא, כן? משהו לא רציני, מאוד רציני. למה? בגלל ההסך הדעת. במקום שאתה אומר, אני עושה את הדברים איך שחזל אמרו לי לעשות, ואני אגלה שמה אור מאוד גדול. לא רק בפורים, אלא כל השנה, עם הספק שבלב. ספק שבלב, העמלק שבלב, העמלק שבלב, זה ביוק הכוח הזה שבא לקרר אותנו, להוציא אותנו מהראייה העמוקה שלנו, ולהפוך את כל הראייה שלנו לשטחית יותר, בכל, במעשים, במדמה ובמחשבה. שנזכה לחנך את הילדים שלנו לאמונה חמה, אוהבת, ובזכות זה שנזכה באמת שלא יהיה להם טיפה של ספק בלב, והנה זה הדור החדש הזה. ילדים חזקים, מלא ביטחון. תודה שם.